המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, שלום.
שלום, אסתי, בוקר טוב, אני מבקש רק שנעשה את זה קצר, כי אני באמצע ישיבה יצאתי, וישיבה קריטית.
בהחלט.
בואי נעשה קצר.
ישיבה קריטית, אתה אומר? כי מה?
לא, אנחנו פשוט דנים על כל מיני, יש הרבה נושאים קריטיים, זה אחת מהקריטיים, כן.
כמה בדיקות עושים עכשיו במדינת ישראל בימים אלה?
בין 3,000 ל-4,000 ביום.
למה 3,000, 4,000 ולא 10,000? כי?
כי אין שום צורך לעשות 10,000. אין פה, אנחנו לא הולכים לבדוק את כל האוכלוסייה, צריך לבדוק את מי שצריך לבדוק. חשוב שה-3,000, 4,000 יהיו לאוכלוסייה ממוקדת, שצריך לבדוק אותה ולא לכלל הציבור. אין שום ערך לבדיקת כלל הציבור, אני אתן את זה בכלל פשוט, נגיד אם נבדוק עכשיו 200,000 איש, נמצא מהם 20,000 נשאים, נשים אותם בצד בבידוד, 180,000 האחרים, יכול להיות שמחר הם יהיו כבר נשאים, ומה עם שאר כל התשעים עניון. אז פשוט אין איזה כלי, זה לא בודקים כל אוכלוסייה.
אנחנו שומעים שבמדינות אחרות בעולם, ששם זה נראה כאילו השיטה הצליחה לעצור את המחלה, עשו המון בדיקות, עוד ועוד ועוד בדיקות.
אף מדינה לא הצליחה, לא יודע לעצור מגפה באמצעות בדיקות. אני מצטער, מי שממציא דבר כזה, אני אחד האפידמיולוגים המובילים בעולם, לא מכיר פתרון של לעצור מגפה.
לא, המגפה היא נעצרת כי עושים בדיקות, ומי שצריך מבודדים אותו. כרגע כולם מבודדים עם כולם ומדביקים את כולם.
נכון, אבל אין לנו דרך לבדוק את זה. מה שאת מציעה זה בעצם לבדוק את כל הציבור כל הזמן, פעמיים ביום. אז אין אף מדינה שעשתה את זה. אם הצליחו, זה צריך את זה באמצעים
אחרים. מה עם אנשים שמגלים, פרופסור גרוטו, מגלים תסמינים, חלקם עובדים בבתי חולים, חלקם היו בקשר עם חולים מאומתים, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שבאים לבדוק אותם, ולוקח עוד יותר הרבה זמן עד שהם מקבלים תוצאות, ועד שהתוצאות האלה מתחילות להגיע לאנשים שנפגשו איתם. זאת אומרת, עוברים כן. כאן ימים יקרים.
אז בינתיים שיהיו בבידוד. מי שיש לו חום וסימנים שיהיה בבידוד, לא חשוב, אין לו קורונה, אין לו קורונה, שיהיה בבידוד, לא יצא מהבית. ממילא זאת הנחיה. ממילא זאת הנחיה, גם אם אין לך חום ואין לזה תשאר בבית. אז בטח אם יש קל וחומר, אם יש תשאר חום.
אתה יכול להסביר למה מספר החולים קשה עולה כל הזמן? יש לנו עכשיו בישראל 20 חולים במצב קשה?
מה שאנחנו רואים, קודם כל צריך לזכור שמספר החולים כיום משקף את ההדבקה שהראה לפני שבועיים, אז שפשוט עכשיו אנחנו רואים אותם. זה פשוט מצביע לנו שיש, כמו שאנחנו כבר חשבנו, שיש הדבקה נרחבת בקהילה, וזה עוד פעם אומר שלא נוכל לבדוק ולאתר את כל המקרים. זה מחזיר אותי עוד פעם לעניין שבעצם המטרה המרכזית זה להפריד בדרך כלשהי בין החולים לבריאים. אז אם זה באמצעות בידוד בבית או כל כלי אחר, בבתי חולים זה עובד באמצעות מסכות של הצוות הרפואי, אבל לשאר הציבור פשוט להיות חולה, ואם הוא חולה, לשאר בבית.
המסכות עוזרות לצוות הרפואי, מגנות עליו?
המסכות לצוות הרפואי עוזרות, אם מחליפים אותם בתדירות המתאימה זאת אומרת, ומשתמשים בהם נכון.
הצוותים הרפואיים, אנחנו שומעים, מדברים על כך שהם לא מספיק מוגנים. אתה שומע את הטענות האלה?
הטענות הן סוף פעם, צריך מיגון מינימלי. זה לא צריך איזשהו להתעטף כמו חייזר או אסטרונאוט, אלא להתעטף במיגון בסך הכל מסכה, כפפות, זה עושה את העבודה.
כן, אבל גם זה אין לכולם.
זה לכולם, כי כרגע לא כולם צריכים, ברגע שכולם יצטרכו.
לא, אנחנו שומעים מצוות רפואי, פרופסור גרוטו, אנחנו שומעים מצוות רפואי, מרופאים, מאחיות, מאחים.
אני חושב שהמצב, הגדרה שלנו והנחיות שלנו מאוד ברורות. אם אתה בחשד גבוה למגע עם חולה קורונה, בין אם זה לפי הסימפטומים שלו, או בין אם זה שהוא מאומת, אתה צריך להיות ממוגן. אם לא, כרגע רוב הסיכויים שהוא איננו חולה קורונה, ואז אתה צריך לשמור את המיגון לאותם מצבים שבהם הסיכוי שלך להידבק הוא גבוה. זה הכל.
מה אנחנו לומדים מהעובדה שיש גבר בן 45, צעיר יחסית, שאין לו מחלות רקע, שהוא נמצא עכשיו במצב קשה מאוד?
אנחנו לומדים שהשיטה הזאת של ללכת ולהדביק את כל האוכלוסייה הצעירה ולשמור רק על הקשישים, היא לא תחזיק מים ולא תהיה טובה, כי אז אנחנו נסתכן בפגיעה בכל זאת גם בצעירים, אמנם בשוליים יחסית, אבל גם השוליים האלה זה יכול להיות כמה מאות ואלפים של צעירים, ולכן אנחנו חשוב להגן על כל האוכלוסייה. זה באמת לא מפתיע אותנו, גם אנחנו ראינו בעולם מקרים כאלה של צעירים ובריאים שנדבקו וחלו במחלה קשה, ואנחנו צריכים לקחת את זה גם בחשבון. אי אפשר להגן רק על הצעירים, על המבוגרים, מה גם שבסופו של יום הצעירים הם אלה שמחוללי ההדבקה, ולכן אנחנו צריכים לעשות את ההתערבויות הכי מורכבות אצלהם. זאת אומרת, להגיד עכשיו לצעירים, תצאו לעבוד ואל תהיו בסגר, זה אומר שאנחנו בעצם איבדנו שליטה.
כמה זמן נצטרך להיות בסגר?
כמה זמן צריך להיות בסגר? אנחנו צריכים לחשוב על האמצעים הכי מתאימים לצאת מסגר. יש לי כמה רעיונות לפתרונות, ואנחנו מניח שנדון בזה גם.
מה, למשל, איזה פתרונות?
זה כרגע לא רעיונות לא בשלים, אני עוד לא רוצה לחלוק אותם.
יש איזה מחלוקות אצלכם במשרד הבריאות ממדרים אותך? אתה לא מגיע לישיבות אצל ראש הממשלה, ואתה אחד המומחים הכי גדולים בעולם?
תראי, אני עוסק יום 24 שעות ביממה בניהול המשרד, בכל האופרציה שהיא מאוד מאוד מורכבת ודורשת מישהו מיומן ומנוסה ויכול לקבל החלטות גם אפידמיולוגיות, אז אני לא חושב שיש כרגע בעיה עם הנקודה הזאת.
זאת אומרת שאין איזושהי בעיה בינך לבין המנכ״ל משה בר סימן
טוב? לא, ממש לא.
ובגלל זה אתה ממודר?
אנחנו, אני לא, אין שום מחלוקת בינינו בכל מה שקשור בזה, זה פייק ניוז, אני נמצא איתו ביחסים מצוינים.
יש כבר טיפולים, פרופסור גרוטו, שעובדים, שמוכיחים את עצמם, אנחנו מקבלים תרופות מחול שיכולות כאן לעשות את השינוי?
יש לנו הרבה מאוד תרופות שאנחנו הזמנו מסוגים ורבים ושונים, אין עדיין איזה פתרון קסם אחד, אבל אני יכול להבטיח שכשיהיה פתרון כזה, אז אנחנו נעשה כל מאמץ ונפעיל את כל הכלים שעומדים במדינת ישראל, לא רק למשרד הבריאות, כדי להשיג אותו, ובגלל זה חשוב לנו שמנהל הרכש במשרד הביטחון מגויס, המוסד מגויס, זה לא סוד, אז אני אומר את זה, וכל הגופים האלה יכולים לעזור לנו להשיג גם תרופות, אם נצטרך תרופות יותר מתוחכמות, שיוכיחו את עצמו כיעילות. כרגע אין דבר כזה חד משמעי, אבל בהחלט יש לנו כיוונים בנושאים האלה.
אחרי הקורבן הראשון של המגפה הזו בארץ, אריה אבן, מי שהיה בדיור הציבורי, נופים, מגדל נופים בירושלים, שמענו ביקורת מאוד גדולה שמשרד הבריאות לא פעל כמו שצריך בכל מה שקשור לבית האבות הזה. מה אתה אומר על זה? נדבקו שם עוד כמה.
התגובה שעשתה ברגע שגילינו שיש שם, הכנסנו את האנשים לבידוד, זו התגובה שצריך לעשות. אנחנו לא יכולים למנוע מכל מקום מאנשים לחלות וזה, ואנחנו יודעים שהמבוגרים בסיכון, ולכן ברגע שנודע לנו למקרים שם, עשינו סגר ובידוד של האנשים, ואני מקווה שזה באמת, הדבקה שם תיפסק, או נפסקה כבר.
ממה שאתה עכשיו רואה בעולם, ממה שאתה רואה עכשיו למשל באיטליה, אנחנו חס וחלילה יכולים להגיע עוד שבוע, שבועיים למצב דומה למה שאנחנו רואים כאן קרוב מאוד אלינו?
אני מאוד מקווה שלא. אני מקווה מאוד שאנחנו נהיה יותר במודלים שהם יותר קלים כמו שקורה ביפן וכמו שקורה בגרמניה, ואני חושב שבהחלט יש לנו את הדרכים לעשות את זה.
אנשים מסתובבים בחוץ. אנשים מסתובבים בחוץ כי חלקם מתרגמים בצורה נכונה את התקנות שהותקנו, ומבינים שהם יכולים לצאת למשהו חיוני או לעשות ספורט, וחלקם אולי עוברים על התקנות האלה. מה אתה אומר להם?
אני אומר להם שקודם כל, שוב פעם, אפשר לצאת. אפשר לצאת, אבל התנאים הם מאוד פשוטים. אם אתה יוצא לבד, ואתה נמצא לבד, וברכב לבד, שהגעת לממשק עם הסופר או עם בית המשגחת, ועושה מינימום מגע עם האנשים, ומינימום מגע עם הרוקח שמוכר לך, אם ניקח את הדוגמה של הסופרמרקט, הסופר סל, זה בסדר.
אני אגיד לך מה הבעיה, פרופסור גרוטו, שאלף אנשים יוצאים לבד. כל אחד יוצא לעשות טוב, ספורט לבד בטיילת בתל אביב, ואז יש אלף אנשים.
בסדר, שוב פעם, אם אנשים רצים ועושים ספורט במרחקים זה, הם לא מדביקים את אחד.
ראיתי אתמול שהמשטרה עוצרת אנשים שגולשים בים, זה לא קצת מוגזם?
אני בסך הכל, המשטרה עובדת בצורה טובה, ועושה את זה פעולה טוב, יכול להיות שיש פה ושם מקרים חריגים שאולי מופעלת אכיפה, אבל אני מעדיף שתהיה אכיפת יתר מאשר אכיפת פשע.
אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו, כי אני שומעת שכבר אתה באוזן השנייה כבר בדרך לדיון. מה המסר הכי חשוב להעביר היום, 11 ו-20 בבוקר, לאזרחי מדינת ישראל?
שמי שלא יצא, זאת אומרת, מי שרוצה לצאת מהבית, שעשה חשיבה 3 פעמים לפני שהוא יוצא, ורק אז יצא באמת הוא צריך.
תודה רבה לך, פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. אירן סיקורל, שלום.